ואף על פי שעיקר חיוב קבלת אור מלכות שמיים בקריאת שמה, מכל מקום חיובה נמשך לעולם, שאפילו רגע אחד לא יזוז ממנו העול. וכמו שאומרים, על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עול. וכמו שאמר הבעל שם על הפסוק, אשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון. קבלת מלכות שמיים של ערבית זמנה כל זמן השכיבה, שכל הלילה צריך להיות נושא בעול, אבל של שחרית רק בתחילת הקימה. וכמו הברכה בתחילת המצווה סגה על כל המצווה, אף שנמשכת זמן מה, לפי שקבלת העול די בתחילת המעשה, ואחר כך קדושת המעשה ממשכת. וכמו בלשמה גבי גט, כמו שכתב בתניה פרק מ"א, החינם ביום שהוא את המעשה הוא רק בתחילת המעשה. וכתדיק קרא בשוכבך, היינו כל הלילה דשוכבים, מה שאין כן בקומך הוא רק בתחילת יום, דאז קמין ועומדין. מה שאין כן כל היום הולך ויושב ולא שייך בקומך, והיינו דעל יום מעשה כללות קבלת עול מלכות שמיים בתהילת היום די. טוב, הפסקה הזאת היא פסקה ששוב מציבה בפנינו את האתגר הגדול של הלילה מול האתגר של היום, דבר שכבר ראינו באחת הפסקאות הקודמות, כפי שאתם אני מקווה בוודאי זוכרים, שקריאת שמה של לילה, קבלת עול מלכות שמיים של לילה, היא יותר מורכבת מאשר קבלת עול מלכות שמיים של יום. כן, אמור לי מהם חלומותיך ואומר לך מי אתה. אני מזכיר לכם מה שדיברנו אז, זה כי כשאדם עושה מעשה הוא יודע לייחד מעשה לשם שמיים, לייחד מנוחה לשם שמיים זה הרבה יותר מסובך. אז זה יסוד אחד שאמרנו שם והסברנו את העיקרון שעומד מאחרי היסוד הזה. בפסקה הזאת אנחנו נצבים בפני אתגר נוסף של יחס בין יום לבין לילה, אבל האתגר הזה קודם כל קשור קודם כל לבחינה הלכתית, בוא נראה מאיפה הוא נובע אצלו. כולנו יודעים שיש קריאת שמע של שחרית ושל ערבית בשור בך וקומך, נכון? בחינה הלכתית אני שואל, מהו זמן קריאת שמע של ערבית? זה ההלכה.
לא,
עד חצות. זה ההלכה. ובכן, יש לנו שלוש דעות. בואו נעזר, זה סתם סודרת. יש לנו כרגע, כידוע, שלוש דעות בנוגע לסוף זמן קריאת שמע של ערבית. שלוש דעות עיקריות. יש עוד. אבל בואו נדבר שלוש דעות עיקריות. בסדר? זה שלוש הדעות שמוזכרות במשנה, עד סוף השמונה ראשונה, עד חצות, או עד עלות השחר. בגמרא מתבאר, ויש לזה יסודות ברורים, די ברורים לפחות, שמי שאומר עד חצות הכוונה עד עלות השחר רק כדי להרחיק את האדם מן העבירה. בעצם אם כך יש לנו שתי דעות עיקריות, כן? האם בשוכבך זה עד סוף השמונה הראשונה או עד עלות השחר, כן? מה המחלוקת שלהם? בפירוש הפסוק, מה זה בשוכבך? האם בשוכבך זה בזמן שאתה הולך לישון, כן? בזמן שאתה עולה על המשכב, או בשוכבך כל זמן שאתה שוכב. האם עלייתך על המשכב, שזה עד סוף השמונה הראשונה רק אז עולים על המשכב, או כל זמן שאתה בעצם נמצא במצב מאוזן, בזמן שאתה מאוזן בעצם עד עלות השחר.
אין את זה... המחלוקת הזאת על קומך?
זה בדיוק מה שאני צריך להגיד. עכשיו, לגבי ופקומך, כן? באופן די ברור לכאורה, באופן די ברור לכאורה, אני אומר את כל הביטויים הזהירים, כי מיד אני אגיד, אתה שאלת אז אני אענה לך על זה, בקומך זה די מוסכם שסוף זמן קריאת שמע המאחר הוא שלוש שעות. כי שכן דרך בני מלכים קמים בשלוש שעות, כן? אבל אין מעבר לשלוש שעות, כי כל מי שרוצה לקום כבר קם, אין דבר כזה. זאת אומרת, ברור שבקומך זה פעולת הקימה ולא המצב של הקימה. זה פשוט. מבחינת ההלכה, אם כי צריך לזכור שיש כסף משנה ששואל את השאלה הזאת, למה בערבית הזמן הוא כל הלילה וביום הזמן הוא רק בתחילת היום, כן? ותשובתו היא מפתיעה, אבל כדאי לדעת אותה, וכל זה רק משמש לנו רקע לדיון שלנו. כפי שאתם יודעים, אנחנו לא עוסקים כרגע בסוגיות הלכתיות, אבל כדאי להכיר את המגבלות ההלכתיות כדי להבין מאיזה רקע צומח כל הדיון הרעיוני שמדבר עליו כאן רבי צדוק. וכאן אומר הרמב״ם, איזה הוזמנה ביום, מי שמצטה שחיל וכו', ואם איחר וקרא קריאת שמע אחר שתעלה השמש יצא ידי חובתו שעונתה עד סוף 3 שעות ביום למי שעבר ואיחר. על זה אומר ולמה לא דרשו כן ובקומך, שואל הכסף משנה, כמו שאמרת בלילה בשוכבך, שזה כל זמן שאנשים שוכבים, ולמה לא דרשו כן ובקומך כל זמן שבני אדם קמים, דהיינו כל היום? זאת שאלת הכסף משנה, שאלה שלך. ויש לומר, אומר הכסף משנה, דין החנמה, דאחי דרשין עלי. ומשאחי אמרינן קוראים מכאן ואילך, לא הפסיד הברכות. אומר, זה בגלל זה גם אומרים שאפשר לברך קריאת שמע אחרי הזמן, למה? כי באמת מדאורייתא זה עדיין זמן קריאת שמע, חכמים תקנו וכל מיני דברים כאלה. ויהיו כל מיני חשבונות, כך אומר הכסף משנה. הדברים האלה של הכסף משנה הם דברים חשובים, אבל מאוד מאוד קשים, לא מקובלים בספרות הרגילה, אצל הפוסקים המקובלים, בדרך כלל זאת תפיסה מאוד לא מקובלת. תפיסה המקובלת היא שסוף זמן קריאת שמע שחרית מסתיים ב3 שעות. ואכן יש פער ויש חוסר התאמה, כן? בין בשוכבך לבין בקומך. שבשוכבך זה כל זמן שכיבה וזה כל הלילה, ואילו בקומך זה רק תחילת הלילה, רק תחילת היום. כן? אגב, בעברית זה גם מובן. שוכבך ניתן לפרש אותו גם כמצב, כתיאור מצב. כן? בקומך אין בעברית נורמלית, כמה שאני ידי מגעת בעברית, אני חושב שבקומך מתפרש רק בזמן פעולת הקימה ולא בזמן שאדם עומד על הרגליים. זה יותר היה מתאים לו בעומדך. כן? בקומך לקום זה לעשות פעולת הקימה, זה לא להיות מצב קימה. לעמוד יכול להיות להיות במצב עמידה, יכול להיות גם לעשות פעולת עמידה, כן? אבל לקום זה רק פעולת קימה. אתם מסכימים איתי? ככה אני חושב, כשאני, בעברית שאני מכיר, בקונוטציות, בצלילים של העברית שאני מכיר, זו המשמעות של זה. רב צדוק כאן, בפסקה הזו, בעצם רוכב על הגל הזה, ונותן לנו מבט חשוב, כן? למה יש פער כזה בין בשוכבך לבין בקומך? גם מבחינה לשונית הוא מסביר, כדי דייק קרא בסוף הפסקה, בשוכבך היינו כל הלילה דשוכבים, מה שאין כן בקומך הוא רק בתחילת יום, דאז קמים ועומדים, מה שאין כן כל היום הוא לא קם, הוא הולך, יושב, לא שער בקומך. אז זה לגבי הפרשנות המילולית. אבל פינה רעיונית, הוא אומר פה דבר, הוא דבר גדול שצריך לשים לב אליו. יש לנו הרבה מצוות. אני מתחיל מעולם של מצוות, אחר כך נדבר על העולם הכללי יותר, אבל יש לנו הרבה מצוות שאין תהליך מתמשך. יש פעולות, יש מצוות שאין פעולה, חד פעמי, לולב. מדאג בי, נפג בי. הגבלת, יצאת, נגמר הסיפור. כן? יש מצוות שאין תהליך. יש מצוות שאין תהליך. יש מצוות שאין תהליך. מצוות שאין תהליך, כן? אזי בהגדרה השאלה היא איפה אני נמצא בתוך התהליך הזה. אני עכשיו צריך לקיים, נניח אפילו מצוות קריאת שמע. מצוות קריאת שמע זה, אם נניח שלקרוא קריאת שמע זה לפחות, בואו נדבר כרגע לפחות הפרשה הראשונה, אז אני צריך לקרוא את כל הפרשה הראשונה. כשאני רוצה להתכוון לצאת את חובת קריאת שמע בקריאת הפרשה הזאת, או אני צריך לקבל לעצמי עול מלכות שמיים בתוך הפרשה הזאת, מה זה אומר? אז אני צריך להתכוון ככה, אני צריך לכתוב גט לשמה. אז מה? ואני הולך עכשיו לעשות ציצית. צריך לגדול את הבטלים של ציצית לשם מצוות ציצית. כן? אז אני אומר לשם מצוות ציצית. האם אני צריך להגיד כל הזמן לשם מצוות ציצית, לשם מצוות ציצית, לשם מצוות ציצית, לשם מצוות ציצית, ככה כל הזמן שאני עושה? זה ברור שהרעיון הבסיסי הוא שאם אני הולך להיכנס לעשייה, אז אני מחיל שם בתחילת העשייה, שאני כרגע עושה ציצית לשם מצוות ציצית, וממילא כל העשייה המתמשכת היא יונקת מכוח תחילת העשייה והיא נגררת בעקבותיה. אז הסיכומים זה צלשים. טוב, אז זה, אם אני מסתכל על זה כך, זה בדיוק ביום, הגדרתי זה כאן בדוגמאות של מצוות, אבל בעצם במובן מסוים כל החיים שלנו זה מצווה אחת גדולה. מהי המצווה הגדולה שלנו שיש לנו בחיים? לא, אני מתכוון על במעשים שאנחנו עושים. זה הכל, כל מה שאנחנו פועלים זה הכל לכבודו יתברך, כל מה שאנחנו עושים. כן? אז אם כן, אם אני צריך להכליל או להכפיף את כל הפעולות שאני עושה בחיים תחת עול מלכותו יתברך, כי אני כרגע משרת אותו, כן? כי אני מקבל עצמו מלכותו וכל מה שאני עושה זה לשרת אותו, אז מספיק שבתחילת היום אני אומר שמעשיי כרגע הם לשם שמיים, ואז אני לא צריך לחשוב בפועל מחשבה אקטיבית בכל רגע ורגע אני עושה עכשיו לשם שמיים. כי אם התחלתי את עשייתי של היום לשם שמיים, אז כל זמן שאני עושה כל המעשה הזה נמשך, כמו שכשאני מתחיל לעשות ציצית אז אני אומר לשם מצוות ציצית, כן? אבל אחר כך כל העשייה הזאת נגררת בעקבות העשייה הזאת, ברור שגם הקשירה האחרונה והפיתול האחרון שאני עושה הכל לשם מצוות ציצית, גם אם אני לא אומר את זה וגם אם אני באותו רגע לא ממש חושב על זה. פעם עשיתם ציצית לעצמכם? אתם מכירים על מה אני אדבר, כן? אנחנו מתחילים, לוקחים את החוטים, שמים אותם, מתחילים להגיד שם מצוות ציצית. אבל אחר כך יש לנו איזה, כל גדיל כזה לוקח לנו איקס שניות, דקות, כל אחד והקצב שלו, נכון? בסדר? כל אחד לוקח לו איזה זמן מסוים. הוא לא, אנחנו לא נמצאים כל הזמן שם באיזה מין תודעה כל הזמן. אלה שנכנסים למין... זה אלה שמפירים את האיזון הבסיסי בנפשם. האיזון הנפשי אומר זה בסדר, זה המשך העשייה, הוא נמשך אחרי תחילת העשייה. אומר רבי צדוק, זה בעצם קורה בעצם לא רק בעשייה ממוקדת זו או אחרת. ביום אדם פועל, אדם עושה ביום. כיוון שאדם פועל ביום, כל הפעולות שאדם עושה, אם אדם רואה, וזה נקודת מבט של להבין מה זה קבלת עול מלכות שמיים. לקבל עול מלכות שמיים פירושו של דבר להבין שאני נמצא בעולם לשרת ולעבוד את השם. ואם אני רואה את זה כך, אז בעצם כל מה שאני עושה מרגע שאני קם ועד רגע שאני שוכב, אני עושה רצונו יתברך. אני עובד בשירותו של הקדוש ברוך הוא. שם אני נמצא. ואם כך, די בתחילת היום להגדיר שאתה פועל בשירותו של הקדוש ברוך הוא, כדי שכל עבודת היום תוקדש לעניין הזה. לכן בקומך זה בתחילת היום. בלילה לעומת זה, זה זמן שבו אדם לא עושה. אם אין מעשה, אם אתה עושה מעשה, אתה אומר, המעשה הוא לשם שמיים, אז כל זמן שאתה עושה, הוא נגרר אחרי זה. כשאתה לא עושה כלום, אז אתה צריך כל הזמן להיות לקבל עול מלכות שמיים. כי אם קיבלת עכשיו עול מלכות שמיים, אז בעוד דקה כל זמן שאתה לא עושה כלום, אז לא עשית כלום. אתה בעצם, אם אתה לא תקבל עצמך עול מלכות שמיים, אתה בעצם פורק עול, כביכול, חס ושלום. אז אתה תקבל עול מלכות שמיים גם עוד דקה, וגם עוד דקה ועוד דקה. ולכן האתגר של הלילה, שוב חוזר לדברים שכבר אמר לנו קודם, שהאתגר של הלילה הוא אתגר הרבה יותר קשה מזה של היום. כי ביום האתגר הוא להגיד שאני עובד בשירותו של הקדוש ברוך הוא. ולהבין שכל מה שאדם פועל בחיים, כן? בין אם הוא כרגע עושה מצוות, ובין אם כרגע הוא הולך לעבודה. כי למה הוא הולך לעבודה? כדי שיהיה לו כוח, כדי שיהיה לו פרנסה, כדי שיהיה לו זה, וכל זה בשביל מה? כן? יש תכלס לכל זה, כדי שהוא יוכל לגדל את ילדיו לתורה, כדי שהוא יוכל הוא בעצמו ללמוד תורה, כדי שהוא יהיה בריא ויוכל להתפלל ויוכל לעבוד את השם וכו'. אז כל זה, עבודת השם. מובן? אז זה בתחילת היום. בלילה אין כאן מעשה. ברגע שאין מעשה, אזי צריך כל רגע ורגע להרגיש את העול. ולכן הלילה מבחינתו, כן? הוא הרבה יותר אינטנסיבי בקבלת עול מלכות שמיים. ולכן בלילה זה והנה השם ניצב עליו. כל הזמן, קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא נמצא. בואו נראה את זה עוד פעם, את הפסקה בפנים. ואף על פי שיקר חיוב קבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמע, מכל מקום חיובה נמשך לעולם. כבר הסברתי את הנקודה הזאת שבוע שעבר, אני חוזר על זה בקצרה. קבלת עול מלכות שמיים זה חובות הלבבות. חובות הלבבות זה לא לסמן וי, חובות הלבבות זה לחיות את התודעה הזאת. אתם מבינים? זה לא שליטול לולב, אני יכול ליטול לולב ואני גמרנו, עכשיו אני כבר לא נותן לולב. ואני אומר, אני מצידי כרגע, אין לי מצוות לולב בכלל באופק שלי עד עוד 10 חודשים. אולי יותר מזה, אני לא יודע, לא עשיתי את החשבון המדויק עם השנה המעוברת. בסדר? לא יודע, אז אתם מבינים את הכוונה. מה שאין כן, לקבלת עומרות שמיים, לית רגע פנוי מיני. מקבלת עול מלכות שמיים. כי אני כל הזמן אנא עבדא דקודשא בריך הוא, אנא עבדא דקודשא בריך הוא, אני כל הזמן צריך להיות בתוך התודעה הזאת, שאפילו רגע אחד לא יזוז ממנו העול. וכמו שאומרים על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עול, מה שאנחנו אומרים בוידוי של יום הכיפורים, מה זה פריקת עול? אומר רבי צדוק, זה אם רגע אחד אדם איבד את התודעה של קבלת עול מלכות שמיים. כמה על חטאים אנחנו צריכים לומר. אתם מבינים את הדרישה העוצמתית הזאת? וכמו שאמר הבעל שם על פסוק, אשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון. הכוונה היא שאשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון, שלא יהיה לו רגע אחד שהקדוש ברוך הוא יחשוב לא אבון. למה? כי יש רגע אחד שהוא הפסיק את ההרהור שלו, את המחשבה שלו, אודות הזיקה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר, זה כל זה מבחינת התודעה הכללית. אדם צריך לחיות תמיד תודעה שקבלת עול מלכות שמיים. וההבדל בין היום לבין הלילה, וקבלת עול מלכות שמיים של ערבית, זמנה כל זמן השכיבה. שכל הלילה צריך להיות נושא בעול. אז יתבלבלו, לא שביום לא צריך להיות נושא בעול, אלא בלילה, כיוון שאתה שוכב ואתה לא עושה כלום, אז כל רגע ורגע אתה צריך להיות נושא בעול. אתה צריך להרגיש את תחושת העול, וצריך להיות בתודעת העול כל הזמן. אבל של שחרית, רק בתחילת הקימה. כמו הברכה, בתחילת המצווה, סגי על כל המצווה, אף שמתשך את זמן מה? אתה מברך, אשר גישן וצלו וציוונו להתעטב בציצית, כן? ואתה מתעטב בציצית, אבל את הציצית אתה שם עליך יום שלם. אתה לא ברך כל שנייה. למה? כי הברכה חל הכל. כי אתה הגדרת את הציצית שלך כמצווה. אותו דבר קריאת שמע שחרית, אתה הגדרת את היום שלך כמלכות שמיים. ואז כל היום הוא מלכות שמיים, כל העשייה שלך. לפי שקבלת העול די בתחילת המעשה, ואחר כך קדושת המעשה ממשכת. עצם המעשה ממשיך את הזה, לוקח, הגדרת תחילת המעשה, אז הוא בעצם ממשיך את החלות הזאת על משך כל העשייה, על משך כל היום שלו. כמו בלשמה גבי גט וכו'. הכנם ביום שהוא את המעשה, הוא רק בתחילת המעשה. וכדדה יקרא בשוכבך, היינו כל הלילה דשוכבים, מה שאין כן בקומך הוא רק בתחילת היום, דאז קמים ועומדים, מה שאין כן כל היום הולך ויושב ולא שייך בקומך. והיינו בעל יום מעשה כללות הקבלת עול מלכות שמיים בתחילת היום די, כי זה תחילת המעשה. כן? בלילה צריך אדם בעצם, כמובן כשהוא ישן הוא ישן, כשהוא ישן מה הוא צריך לעשות? לחלום. ויחלום מן הסולם מצב ארצה, והנה השם ניסב עליו, פרשת השבוע. זה מה שהוא דורש ממנו בצדו, כן? כך הוא אומר כאן. שמחות ניכר מעלת דמים, גם כשאינו עושה כלום רעיונותיו, רק והנה השם ניצב עליו. זה בלילה, זה כשישנים. אבל עד שאתה נרדם, תודעת מלכות שמיים. כל הזמן. קבלת עול מלכות שמיים שלמה, אומר רב צדוק בפסקה הבאה, אמרו, נפנה פירוש. מכל גילולי תאוות העולם הזה המותרות אשר לא לשם שמיים, המותרות אשר לא לשם שמיים, ונוטל ידיו, אולי זה טוב, אני צריך קודם כל להגיד פה את פה כבר נותן פרשנות על הדברים. הגמרא אומרת מסכת ברכות, יש לי פה כתוב פה הדף, כן, בדף י' עמוד ב' אומרת הגמרא במסכת ברכות כך בסוף העמוד, ואמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבל עליו מלכות שמיים שלמה יתפנה לשירותים ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, וזוהי מלכות שמיים שלמה. עושים לב יותר ניקיון גוף, ואז הנחת נטילת ידיים, הנחת תפילין, קריאת שמע ותפילה, זה מלכות שמיים שלמה. שיש בו דברים שאני מבין שלא מספיק, אי אפשר להסתפק רק בקריאת שמע, אלא קריאת שמע ותפילה יחד יוצרים קבלת מלכות שמיים שלמה. כי בקריאת שמע אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, אתה אומר מי זה הקדוש ברוך הוא וכו', אבל אדם יכול להגיד, להבין טוב מאוד בתיאוריה מי זה הקדוש ברוך הוא, אבל אחר כך אם הוא לא פונה אליו אז אין זה. כך רבנו אינה מסביר, אגב רבנו אינה מסביר כך את הצורך בשמחת גאולה לתפילה. כן? הוא אומר למה צריך לשמור גאולה לתפילה? הוא אומר כי כשאתה מדבר על שם שגואל וכו' וכו', אתה אומר הקדוש ברוך הוא אתה גאלת והכל טוב ויפה. הוא אומר אם אדם מוצר שם כאילו אומר זה אתה כזה, אבל זה לא קיומי אצלו. אם הוא מיד אחר כך פונה לקדוש ברוך הוא אומר לו תן לי בבקשה אני צריך משהו ואני צריך משהו, ואתה פונה אליו, אז אתה מראה שאתה גם רציני. כן? שאתה לא רק אומר בתיאוריה יש קודש בריך הוא, אלא אתה גם מוכן לסמוך עליו, כי הנה אני פונה לך לבקש ממך דברים. כן? זה פעם כך אומר רבינו יונה בהקשר של של שמיכת גאולה לתפילה. אולי שנייה, כן, אומר רבנו יונה ככה, מפני שכשמזכיר גאולת מצרים הוא מתפלל מיד, הוא מראה שבוטח בה השם בתפילה, כיוון שמבקש ממנו צחב, שמי שבוטח בו לא יבקש ממנו כלום וכו'. וכיוון שמזכיר עכשיו אותה גאולה שבטחו אבותינו בה השם והצילם ומתפלל מיד, נמצא שגם הוא בוטח בו שיענה אותו, ולפיכך זוכה בסיבתו לחיי העולם הבא וכו'. אז זה נקודה של רבנו יונה כשאומר את זה. לכן ברור הזיקה בין קריאת שמע לתפילה, כן, בין מעבר מלדבר על השם למעבר לדבר אל השם, הזיקה הזאת ברורה. אבל יש פה עוד כמה דברים שצריך לעשות, להתפנות, ליטול ידיים, כן, להניח תפילין גם כן, יכול להגיד שזה קשור לעניין, אבל להתפנות, ליטול ידיים לכאורה, מה העניין בזה? רב צדוק בקטע הזה שלפנינו מנסה פה להתוות בפנינו מה המשמעות של כל הפעולות האלה כשהן באות ויוצרות איזה מין תהליך של קבלת עול מלכות שמיים שלמה, איך כל דבר ודבר זה. אז בואו נתחיל לראות את הדברים, לא נראה לי שנספיק יותר מדי, אבל לפחות לקרוא כרגע התרשמות ראשונית, ובשבוע הבא בעזרת השם נתחיל להבין את הדברים. קבלת עול מלכות שמיים שלמה אמרו נפנה, פירוש מכל גילולי תאוות עולם הזה המותרות אשר לא לשם שמיים. זאת להתפנות, הכוונה אומר להתפנות מהמותרות, כל דבר שאתה עושה שהוא לא לשם שמיים. ושוב אני מזכיר את מה שדיברנו לפני כן, קבלת עול מלכות שמיים. כשאדם מקבל עול מלכות שמיים הוא בעצם אומר אנא עבדא דקדשא שבריחו, הוא מגדיר את כל הכותרת של כל מעשיו ושל כל חייו שהיא לשם שמיים. אז אם אתה רוצה קבלת עול מלכות שמיים שלמה, אתה צריך, מה הדבר הראשון לעשות? לנקות את עצמך מכל הפעולות המיותרות, כן? זה נקרא להתפנות. להתפנות זה לזרוק את הפסולת, הכוונה כאן לזרוק את הפסולת של המעשים. נפנה, פירוש מכל גילולי תאוות עולם הזה, כל מיני דייבס שיש לנו בעולם הזה, כל מיני דברים שאדם עושה, כל דבר שהוא מותרות אשר לא לשם שמיים. וזאת שאלה כבדה, מה אנחנו מגדירים לשם שמיים, מה אנחנו לא מגדירים לשם שמיים, מה זה המותרות? האם פה יש פה איזשהו כיוון מאוד מאוד סגפני של לעשות רק את הדברים המינימליים שהם לשם שמיים? אולי פת במלח תאכל או דברים מן הסוג הזה? שאלה, אני משאיר אותה כרגע פתוחה, וזאת השם שבוע הבא נתחיל לענות עליה. איפה כולם היו? שתצטמצם, בסדר.
אחד עבר, אחד עבר.
מה, הולכים ל...